נדמה לי שהגענו למסכת אבות, ואנחנו בפרק א'. בפרק א' במשנה י' ד'. אמנם אכילנו בה בפעם שעברה, אבל מן הראוי קצת להרחיב, כי אני רואה שהדברים בפעם שעברה לא היו לגמרי מבוררים. ובמיוחד שגם רק התחלנו ולא סיימנו. אז בואו נקרא מחדש את המשנה. הוא היה אומר, אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי? כלומר, יש שאלה האם האני של האדם הוא לגיטימי או לא. המילה אני, יש בה, תודה רבה, הרבה מאוד גאווה. האם אני רשאי לומר את המילה הזאת? השאלה הזאת היא שאלה כפולה. היא גם שאלה מוסרית וגם שאלה שכלית. כלומר, מי ששאל את השאלה השכלית היה דקארט. מי ששואל את השאלה המוסרית הוא הלל. דקארט אמר, אני רוצה לברר האם אני קיים, ואחרי פלפול ארוך הוא מגיע למסקנה שאני חושב, משמע, אני קיים. קוגיטו ארגו סום, נכון? אני חושב, משמע, אני קיים. יש רק בעיה אחת, יש שתי בעיות לפחות במשפט המפורסם הזה. יש בעיה לוגית, ומאחוריה גם בעיה מוסרית. אתה רוצה להוכיח שמותר לך להשתמש במילה אני. אז אתה לא יכול להשתמש במילה הזאת כל זמן שלא הוכחת את ההיתר. ולכן כאשר אתה אומר אני חושב, יש בזה בעיה. מי אתה כדי לומר אני חושב? הרי עוד לא הוכחת שאתה קיים. לכן האמירה, אני חושב, משמע אני קיים, יש פה סתירה לוגית, ברור. מאחורי הדברים יש פה בעיה מוסרית עוד יותר גדולה, והיא הגאווה שיש במשפט הזה. כלומר, מדוע לא שמת לב לסתירה הלוגית? כי זה כל כך ברור לך שהאני שלך חושב, או היית אומר, כל כך ברור לך שהאני שלך קיים, שאתה לא מעלה על דעתך שהוא לא יהיה קיים מצד האמת. ומכוח זה אתה מוכיח את קיומו. כלומר, יש פה גם כן גאווה. אני חושב, משמע, אני קיים. לכן מוכרחים לומר שהאני צריך מצד האמת לקבל את הלגיטימציה שלו מחוץ לו. וזה מה שהתחלנו לראות בפעם שעברה, בניתוח של הרב קוק, את המשפט המפורסם שאדם מישראל אומר כשהוא פותח את עיניו, מודה אני. כלומר, ההודעה היא המקור לזכות לומר אני. כן? כלומר, מודה אם כן אני. מוסיף הרב קוק, כפי שלמדנו בעולת ריאה בפעם שעברה, שהאני שלי, אם איננו מודה, הרי הוא בטל, כי הוא עומד מול כל כוחות הבריאה האדירים, האופפים אותו. מול כל כוחות הבריאה, אני אפס, אני הבל וריק. מתי האני שלי קיים? כשהוא מקבל את הלגיטימיות שלו מהבורא. מי שבראני, רצה את האני שלי. אפשר להגיד לזה גם במובן הלאומי. יש משפט נפלא שאנחנו אומרים בתפילת ימים טובים. אתה בחרתנו מכל העמים. אהבת אותנו ורצית בנו. מה התוכן של המשפט הזה? זה משפט של התפעלות. מישהו רצה בי. מי אומר משפט כזה? מי שחסר ביטחון עצמי באופן קיצוני. מישהו אוהב אותי. איזה יופי. אתה בחרתנו, אהבת אותנו, רצית בנו. לא מובן כל כך. כן, הקדוש ברוך הוא רצה בנו. אז מישהו... אבל אני צריך שהוא ירצה בנו כדי שאוכל לדבר על עצמי. זה בדיוק מה שזה אומר. כלומר, שאר העמים אינם זקוקים לקדוש ברוך הוא כדי להיות בטוחים שהם קיימים. אנחנו, למלא שהקדוש ברוך הוא נותן גושפנקה, אנחנו לא רוצים את עצם הקיום שלנו. איך כתוב? כי אתם המעט מכל העמים, שככל שהשפעתי לכם גדולה, אתם ממעיטים עצמכם לפניי. כן, מי אני, מה אני וכו'. חוץ מזה, המציאות מוכיחה, לא כדבריך, שהרי המציאות מוכיחה שהיהודים יש להם ספק אם יש להם זכות להתקיים. נכון? כלומר, זה דבר מדהים. בעוד ששאר העמים שואלים את עצמם שאלות על ההתנהגות שלהם, למשל כשאיטלקי ישר קם בבוקר, אם הוא אדם ישר, אז הוא ישאל אותו את עצמו, האם איטליה מתנהגת כראוי. אבל הוא לא מעלה בדעתו בדרך כלל את השאלה, האם זה בסדר שאיטליה קיימת. כי איטליה קיימת זה נתון. ההתנהגות של איטליה היא זו שצריכה בירור. לעומת זה, היהודי קם כל בוקר, ואם הוא יהודי ישר, אז הוא שואל את עצמו שאלה עקומה. האם זה בסדר שהעם היהודי קיים? ברור? ולכן אנחנו זקוקים לאיזה מין חיזוק עליון. אתה בחרתנו מכל העמים. כן, זה מעניין. המושג של עם סגולה, למשל. מי מדבר על עם סגולה? כל העמים הגדולים משוכנעים שהם עם סגולה. נכון? כל עם גדול, האנגלים, הצרפתים, האמריקאים, כל מי שהקים איזושהי אימפריה או איזושהי תרבות, באיזשהו שלב של ההיסטוריה שלו, חושב שהוא עם סגולה. העם היחיד שלא רוצה לשמוע על זה, זה מישהו באמת כזה. נכון? מה? היהודים לא רוצים. אני אקרא למה זה ככה. כי תאר לעצמך שהקדוש ברוך הוא היה בא לאברהם והיה אומר לו, אברהם יקירי, באתי לספר לך שאני בחרתי בך מכל העמים. ואז אברהם עונה, סוף סוף, רק לזה חיכיתי. יש גאווה. מה שאין כן, האם הגדולה באה ממי שברא את העולם, אז יש ענווה. כן? מודה, אם כן, אני. גוי מודה, זה סימן שהוא למד את זה מהיהודים. כן, זה ביטוי יפה שלימד אותנו אברהם אבינו. גר ותושב אנוכי. כן? הוא בא ללמד את היושבים מסביבו, שהאדם בעולם הזה, אף על פי שהוא תושב, הוא גר. הוא לא באמת שייך לעולם הזה. גר ותושב, כאחד, אנוכי. ובאתי ללמד אתכם שגם אתם כאלה. גר ותושב, אנוכי, עמכם. כלומר, גם אתם גרים ותושבים. כלומר, אם גוי מודה, זה סימן שהוא למד מאברהם אבינו. אז הוא ראוי להצטרף אלינו. ברור? והאמת היא שזה מאוד מעניין, התגובה של בני חטא היא הייתה תגובה מאוד מאכזבת. אמרו, לא, 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 לא אדוני. נשיא אלוהים אתה בתוכנו. כלומר, אנחנו לא קונים את הסיפורים שלך. אתה מדבר ככה כי אתה נשיא אלוהים, אנחנו לא כאלה. אנחנו עם הארץ. לא? יש ויכוח, יש מתח. לא, לא, הם טעו. לא, לא. זה שהם אומרים נשיא אלוהים אתה בתוכנו, זה טעות. כלומר, הוא רוצה ללמד אותם את המדרגה שלו. כשהם אומרים נשיא אלוהים אתה בתוכנו, זה דרך לנטרל אותו. אתה כזה גדול, וואה, אין מה ללמוד ממך. כן? לא רוצה לדעת. כן? הרב קוק, זה כזה עמוק, אי אפשר להבין כלום. מכירה את העמדה הזאת? הרב קוק זה מאוד מאוד עמוק. מה זאת אומרת? אל תלמד את זה. אל תתייחס, אל תסיק מזה מסקנות. כן, יש עמדה כזאת. כן, מה אתה אומר? ביטחון עצמי, זה יכול להיות גאווה, אלא אם כן זה בא מאמונה. זה בדיוק השאלה. זה בדיוק העניין. אם יש לי ביטחון בעצמי, זה גאווה. אם הביטחון שלי זה בא מפני שהשם נותן לי את האני, אז אדרבה, זה אמונה. כלומר, אם אדם מעמיד בספק את הלגיטימיות של עצמו, זה סימן שהוא כופר. אם אדם מעמיד בספק את הלגיטימיות של זהותו, זה סימן שהוא כופר. כופר בקדוש ברוך הוא. הוא גם כופר בטובה. הקדוש ברוך הוא ברא אותי. אז איזה זכות יש לי לומר שאני לא לגיטימי? לא, זה לא ברור. לא, השאלה... אני מדבר על השאלה במובן האינטלקטואלי, זה בסדר. במובן האקזיסטנציאלי זה בעיה. כלומר, במובן החווייתי, אם אדם יש לו חוויה של ספק לגבי עצם הזכות של זהותו, אז יש פה כפירה. יש טעויות בהתנהגות. אני התנהגתי לא בסדר. אני רשע. נאמר. זה עוד לא אומר שהאני שלי הוא לא בסדר. מה? הקדוש ברוך הוא לא עושה טעויות כשהוא בורא, ככה נראה לי. לא מתפלק לו. יש דירוג, ברור. זה שיש דירוג זה טוב מאוד. יש מוטציות, זה מצוין. זאת אומרת, זה ככה הקדוש ברוך הוא פועל. אז אם יש מישהו שהוא מוטנט, זה מצוין. אז זה סימן שהוא מלא את רצון השם. שתהיינה מוטציות. כן. הרמב״ם שואל, אני אחזור על השאלה. השאלה שלך זה, האם לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יבחר לעשות סתם משהו? זה מזכיר מה שהרמב״ם מדבר עליו במורה נבוכים לגבי אלה שאומרים שאין טעם למצוות. אומר הרמב״ם, כשאדם עושה דבר בלא טעם, אתה אומר עליו שהוא טיפש. אז כשהקדוש ברוך הוא עושה משהו וכי יש שבחו לעשות בלי טעם, הקדוש ברוך הוא פועל בחוכמה או שלא בחוכמה? זאת השאלה. לעשות סתם, הכוונה שקדוש ברוך הוא פועל שלא בחוכמה. הכיצד? הייתכן הדבר שהקדוש ברוך הוא פועל שלא בחוכמה? לא אמרתי שקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות שלא בחוכמה. אבל גם ההחלטה של הקדוש ברוך הוא לעשות שלא בחוכמה, כי יש דברים שהקדוש ברוך הוא גם ברא שטויות בעולם. אבל השטויות זה חלק מהסדר. יש היגיון בסדר. יש היגיון בשטות. נו. אבל אז מה? הוא לא כפוף לשום חוק. אלא הוא החליט להכפיף את פועלו לחוק. זה משמעות של מלך ששומר על גזרותיו. אשר הוא גילה לנו. אשר קידשנו במצוו תו. מצוות שהוא מקיים. כן, הוא עושה, כתוב, אשר קידשנו במצוות. או קידשנו במצוותינו. אבל ממצוותיו, זה מצוות שהוא מקיים. שנאמר, ושמחתים בבית תפילתי, מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל. כן. ודאי. ודאי, יש דברים שהם יציר כפיו של האדם בלבד. מה הם הדברים שהם יציר כפיו של האדם בלבד? המעשים שלו. אבל הזהות שלו זה לא האדם ממציא. לכן הזהות שלי היא תמיד לגיטימית, גם אם המעשים שלי מטופשים. לכן צריך לעשות הבחנה בין הזהות לבין המעשים. מובן? גם אם אני רשע גמור, חס ושלום, אז הזהות העצמית שלי היא חיובית. ברור. ולכן האמירה שיש חוסר לגיטימיות, שהזהות היא לא לגיטימית, היא בעייתית. לכן כל השיטות המיסטיות השואפות לביטול האני, אף על פי שזה נראה מאוד רומנטי, אבל מבחינה מוסרית זה לא טוב. מובן? זה רע. שהאדם אומר, אין לאני שלי לגיטימיות. כן. אמת. הכוח לעשות חיל מהשם. ודאי. האם את שמעת על זה שיש ביהדות דבר כזה בחירה חופשית? כן. משהו רק אני. אז זה בדיוק השאלה ששואל הלל. כן? כלומר, למה שלא תהיה לי גאווה על המעשים שעשיתי מכוח עצמי? בסדר? זה הבבה השנייה של דבריו. בסדר? אנחנו עכשיו בשלב הראשון. השלב השני זה מה שאת שואלת. בסדר? אז בואו נתחיל עוד פעם. הוא היה אומר, אם אין אני לי מי לי. עכשיו, השאלה, עצם זה שהוא שואל את זה ככה, מי לי, זה אומר שהוא מצפה למישהו. כלומר, הוא רואה את עצמו כמישהו. אם אין אני לי, מי לי. אבל כיוון שאני לי, אז יש כן מישהו שהוא בשבילי, מי? אני. אז אני לי. מובן? אומר, אם אין אני לי, מי לי? זה שאלה רטורית, נכון? הוא מתכוון לומר שאני כן לי. אז מי זה שהוא כן לי? אני. מה אני? אני מישהו. זאת אומרת, העולם שבו נאמרת האמירה הזאת, המשפט הזה נאמר במסגרת עולם שבו אני מחפש מישהו. ואת המישהו מצאתי בתוכי. אם אין אני לי, מי לי? אז מצאתי מישהו, את עצמי. את עצמי בתור אישיות, בתור מישהו. אבל עלול להיות מצב אחר. כשאני לעצמי, כשהאני שלי פונה כלפי עצמו, אז הוא מפסיק להיות מישהו. הוא הופך להיות משהו. וכשאני לעצמי, מה אני? במקום להיות מי, הוא צריך להגיד, וכשאני לעצמי, מי אני? הוא צריך להגיד, מי אני? הוא לא אמר מי אני, הוא אמר מה אני. כלומר, עצם ההתקפלות של האני כלפי עצמו, כלומר, ההפיכת עצמי לישות מוחלטת, זה הופך אותי מאישיות לאובייקט, לישות. אז אני הופך להיות דבר, אני כבר לא אישיות. בוודאי, מי ומה זה בדיוק כל העומק שיש פה. כי מי זה שאלה ששואלים על בעל רצון, על אישיות, ומה זה מה ששואלים על דבר. ברור? אפשר גם להבין את זה ביחס לאלוהות. אצל הפילוסופים, למשל, מה אתה רואה? הוא מעולם לא כתב את זה. הוא אמר את זה. מה? אה? אם אני אובייקט, אז אני בעצם מת. אני אסביר למה אני מתכוון. תבינו מה שאומרים על אלוהים, ולפי זה גם תבינו מה אומרים על האדם. הפילוסופים רגילים לומר על אלוהים שהוא משהו. נכון? אומרים, אלוהים זה הכוח העליון, או זה המחשבה העליונה. זה משהו אבסטרקטי. אנרגיה, לא משנה. כן, כל מיני ביטויים כאלה, אליליים, שבאים להגיד על אלוהים שהוא משהו. כלומר, הוא מחוסר אישיות. הוא מחוסר רצון. ומה הצורך שיש לפילוסופים לתאר את אלוהים בתור משהו? כי הם מרגישים שאם תגיד על אלוהים שהוא מישהו, אתה מצמצם אותו. משהו זה יותר אבסטרקטי, יותר מופשט, זה יכול להכיל רוחב, כן? אתה לא מגדיר. לכן אתה אומר מה שהוא. אבל מצד האמת, זה בדיוק ההפך. כי כאשר אתה אומר איזושהי הגדרה, מופשטת ככל שתהיה על האלוהות, בזה אתה הגדרת את האלוהים. מה שאין כן, אם אתה פוגש אישיות, אישיות זה אין סוף. אין גבול לאישיות. מי שהוא, אי אפשר להגדיר. אז אם אני מי שהוא, אז אני אינסוף. אם אני משהו, אני מוגבל. אם אני מוגבל, אני מת. כי כל דבר שיש לו גבול, יש לו מוות. בכל דבר, לא ברור. כלומר, בכל מה יש מי. זה מה שאת רוצה לומר. כן, כלומר, זה אנחנו יודעים, כי נתגלתה לנו הנבואה. אנחנו יודעים שיש מישהו שברא את העולם. אבל באופן גלוי אני לא רואה את זה. כלומר, כשאני לעצמי, אז אני כבר לא מודע לזה שיש לי בורא. ואז אני הופך להיות משהו. כן, זה כוויכוח המפורסם, המחלוקת העתיקה מאוד, בין המבוגרים לילדים, המובאת בספר הקדוש הנסיך הקטן. ששם שואל, כלומר, הנסיך הקטן אומר, יותר נכון, המחבר שם. כן, בעל הנסיך הקטן, בעל המחבר הנסיך הקטן, אומר שאם אתה אומר למבוגרים, יש לי חבר שיש לו עיניים טובות, והוא מחייך, והוא אוהב פרפרים. אז הם אומרים, כמה הוא שוקל, איכן הוא גר, וכמה מרוויח אבא שלו. עכשיו, מה הוויכוח פה? זה מחלוקת עמוקה מאוד. השאלות ששאלו המבוגרים, זה שאלות של מה? מה המשקל שלו? מה הכתובת שלו? מה המשכורת של אביו? זה שלוש פעמים, מה? 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 מה שאין כן, הילד, הוא לא יודע להגדיר מה הוא החבר. הוא יודע להגיד מי זה. ולכן הוא נותן הגדרות שהן באמת לא הגדרות. החיוך, העיניים, הפרפרים, כל אלה הם דרכים שלי להיפגש עם החבר שלי. זה לא החבר, זה המפגש. כלומר, דרך הפרפרים אני יודע מיהו. ולמה אני לא רוצה להגדיר מיהו? כי מיהו אין לזה גבול. ברגע שאני הגדרתי אותו, אז זה סימן שהוא הפסיק להיות בשבילי אישיות. אם מישהו אומר, אני אוהב את אשתי כי א', ב', ג', ד', ויש לו הגדרות ברורות למה הוא אוהב אותה, זה סימן שלא אותה הוא אוהב. הוא אוהב את א', ב', ג' וד'. ברור? אני אוהב איך שהיא עושה תפוחי אדמה. אז מה אתה אוהב? זה תפוחי אדמה. מובן? כן, מה אתה אומר? לא, זה דברים מדידים. אבל המבוגר היה ילד פעם. והוא שכח את זה. לא. זה הסתכלות של מבוגר על ההסתכלות של הילד. כלומר, זה ניסיון להפוך את המי למה. זה אובייקטיביזציה של הסובייקט. הפכת את הסובייקט, את האיש, את האישיות, ליש, לאובייקט, לדבר. ברור? זה כמו המילה דבר, אגב. מה פירוש המילה דבר בעברית? דבר זה יכול להיות משהו, זה יכול להיות דיבור, זה מישהו, דבר השם. ברור? יש גם מילה דומה לזה ביוונית. ביוונית אומרים לוגוס. מה פירוש המילה לוגוס? או דיבור או חוכמה. תלוי. אפשר לראות את זה כדיבור, אז זה מישהו. אפשר לראות את זה כחוכמה, זה משהו. ברור? בלטינית, זה התחלק כבר לשני כיוונים. חוכמה אומרים, רטיו. נכון? בלטינית. זה רציונלי וכו', נכון? ודיבור, או רטיו. ברור? דיבור. זאת אומרת, יש התחלקות. אצל היוונים עדיין זה היה מטושטש. אז זה בדיוק הבעיה. שלמה במשלה זה בדיוק שני כיוונים. היוונים קראו את משלה והמציאו שהלוגוס, החוכמה שלפני בריאת העולם, היא ישות בפני עצמה. ומזה התיאולוגיה הנוצרית עשתה מה שעשתה. או אפילו התיאולוגיה המוסלמית, הקלאם. כן? ואילו חז"ל במדרש אמרו, התורה קדמה לעולם. אמרו שכל החוכמה הזאת שמוזכרת בספר משלה היא התורה. והתורה זה דיבור. ברור? זה כל השאלה. כן? כן. אז זה, רגע. כן? איך, אז אני מזיון. עכשיו, אם אין אני לי מילי, וכשאני לעצמי מה אני? בוא נראה את שני החלקים האלה. איך אני יודע שאני אני? לפי מה שלמדנו, צריך ענווה. אם אין לי ענווה, אז אני גס רוח. אני חושב שלעני שלי יש קיום. העני שלי אינו קיום. מול כל ההוויה האדירה, אני אבל וריק. אני צריך אם כן לעמוד מול מי שברא אותי. ברגע שאני מכיר בזה, שאני נבראתי, זה בילט אין שיש לי ענווה. כי את הישות שלי אני לא מקבל מעצמי. אני מקבל ממי שברא אני. אז אני בעצמי מה אני? אני עין. אני לא אני. אמרו החסידים, אני, אותיות, עין. אבל דווקא כשאני מגיע להכרה שאני עין, אז אני מקבל את העני שלי במתנה. אז זה בדיוק כמו שאומר הלל, אם העין הוא העני שלי, אז יש מישהו לי. מובן? ועוד תשאלי אותי אם הוא חשב על זה. מה? אם העין הוא העני שלי, כלומר, אני בעל ענווה, אז מי לי? יש מישהו לי. יש לי יחס אל האלוהות כמישהו אל מישהו. אני מול אני. וכשאני לעצמי, כשהאני שלי הופך להיות העצמות שלי, וכך שאני בעצם לא מכיר בזה שיש לי בורא, אני הופך להיות מה? מה אני? מובן? אני חוזר למשפט. אם העין הוא האני שלי, אז יש סובייקט ממולי. וכשהאני שלי עומד בפני עצמו, הוא הופך להיות אובייקט. מה אני? לא, זה הפילוסופים חושבים שהמה זה גדול מהמי. ולכן, למשל, גדול הפילוסופים בסוף המאה ה-19, אמנואל קאנט, אמר שכל הפילוסופיה מסתכמת בשלוש שאלות. מה אני יכול לדעת? ולמה עליי לצפות? ומה עליי לעשות? כן? זה שלושת השאלות שבה מסתכמת כל הפילוסופיה כולה. מי היה גדול בקאנט? פרעו. פרעו שאל שאלה הרבה יותר עמוקה. מי השם? הוא ידע שלא שואלים שאלות כאלה, מה? מי ששואל מה, הרשעים שואלים. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? בסדר? אבל פרעו היה אדם עמוק מאוד, אבל יאמר לזכותו של... כבר צריך להבין למה פרעו אמר את זה. כי משה ואהרון אמרו לו, מישהו שלח אותנו. מישהו? מי אמר שיש מישהו? מי השם? את השאלה. הוא הבין את השאלה הזאת. לכן אומר הזוהר, ויחזק השם את לב פרעו, מה זה ויחזק? שהיה קשה לו להבין. כי את אלוהים הוא הכיר. אלוהים זה משהו. אבל מישהו, י' כ' ו' כ', הוא לא ידע מזה. לכן הוא שאל, מי השם? ויחזק השם את לב פרעו. היה קשה לו. אז זה מה שאומר כאן הלל. אבל פה יוצא דבר מאוד חשוב. שהמטרה של עבודת האדם איננה ביטול האני שלו, אלא אדרבה, לזכות באני שלו. כי אם אני זוכה באני שלי, אני מקדש שם שמיים, אני מצדיק רטרואקטיבית את הבריאה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו פעם למדנו את הסיפור על רבי זושה, שאישה רצתה שהוא יתפלל, נכון? זוכרים את הסיפור הזה, כן? האישה אמרה לו, זושה, תתפלל שיהיה לי בן. אז הוא התפלל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, זושה, אל תתפלל, אני לא רוצה שיהיה לה בן. אז הוא המשיך להתפלל. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אם אתה תמשיך להתפלל, זושה, אני אתן לה בן, אבל לך לא יהיה עולם הבא. זושה, מבסוט, איזה יופי. אני אעבוד את השם עכשיו לשם שמיים. אהיה ליבוביצ'יאני מוחלט. ואז חזר הכל ואמר לו, זושה, אם תמשיך להתפלל, יהיה לה בן, אבל תיזהר, העולם הבא שלך תקבל אותו בכל זאת. הסיפור נעצר כאן, אבל אני חושב שרב זושה המשיך להתפלל. והיה לה בן. ואני אגיד לכם למה. והוא קיבל עולם הבא. כי הסיפור הזה בא לומר שרב זושה חטא בזה שהוא היה מוכן לוותר על העולם הבא שלו. כלומר, אומנם צריך לעבור דרך שלב כזה. מבחינה מוסרית, אדם צריך להיות במצב כזה שהוא אידיאליסט. ולכן הוא מוכן לעשות דברים, לא על מנת לקבל פרס. אתה... ריבונו של עולם, אל תיתן לי שום דבר. אני אעבוד אותך מה שלא יהיה. גם אם תהיה רע איתי, אני אמשיך לעבוד אותך. מצוין. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. הוא רוצה לתת לך את האני שלך. אז תקבל את העולם הבא שלך, כי זה לא מנומס לא לקבל. אפשר לומר שיש פה, אם כן, מאבק בין החוכמה לבין הרצון. החוכמה אומרת, תתבטל. הרצון אומר, תתקיים. איפה ראינו את האב טיפוס של הדבר הזה? בעקדת יצחק. בעקדת יצחק, יצחק מוכן להישחט. זה הגיוני מאוד. החוכמה מחייבת. מי שנתן לך את החיים, תחזיר לו את החיים. כן? יש פה דרישה של מידת הדין, של הצדק. קיבלת, תחזיר. לכן אצל יצחק אבינו לא היה כל קושי בדבר הזה. כן? לא כתוב והאלוהים ניסה את יצחק. כתוב והאלוהים ניסה את אברהם. כי עבור יצחק זה לא היה ניסיון. זה המובן מאליו. שהוא צריך לשלם את המחיר של מה שהוא מקבל. מה המחיר של עצמי? עצמי. לכן אין כל קושי עבור יצחק להישחט. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אבל אני לא רוצה. נכון, החוכמה אומרת, אבל הרצון מתנגד. לכן הרצון גובר על החוכמה. וזה היסוד של כל עבודת הקורבנות. איך כתוב בפרשת ויקרא? וידבר השם אל משה, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. כלומר, היה צריך להיות שהאדם יקריב את עצמו. מכם קורבן לשם. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון, תקריבו את קורבנכם. אני לא מסכים. השאלה למה הוא לא מסכים, זה עוד סיפור. אבל, כי באמת, לכאורה היה צריך להיות היגיון שקורבן אדם זה הדבר ההגיוני ביותר שיכול להיות. מה הגיוני? זה העונג היותר עליון, כל דבר שואף אל שורשו. נכון? המיסטיקה היא הגיונית. כי המיסטיקה היא הגיונית, אם יש ביטול מוחלט של היש. אם יש ביטול מוחלט של האני שלי, אז יש כן היגיון למיסטיקה. ולכן, ונשארים בעין, נכון? מה? אני אומר, לא הוכחתי בו שום דבר, אמרתי שהנטייה הטבעית, וזה אני חושב שזה נכון, הנטייה הטבעית של האני זה להתבטל. ולכן ברגע שיש קצת עלייה מוסרית בנפש האדם, מתפתחת נטייה מיסטית. את זה ראינו למשל בבודיזם. שהבודיזם הגיע למסקנה בתוך עולם מושחת ביותר שהיה מסביב לבודה, שאין ברירה אלא להיאפס. ברור? ואפשר לומר, זה הפיתוי שיש ליצחק אבינו. מציעים לו הצעה מפתה מאוד. אתה תמות. אתה תתחבר מחדש אל מקור כל יש. כי אתה מעצמך, מי אתה ומה אתה? אין לי קיום, אין לי קיום. מה אני? סגור בגוף, זה נורא. סגור. רוצה להשתחרר. זה מצד טבע הגוף. הגוף מתנגד, זה ברור. אבל החוכמה של יצחק היא יותר חזקה מן הגוף. הרי יש אנשים שמוכנים מצד השכל גם למסור את הנפש שלו. מי אמר שהגוף צודק? הייתה אישה אחת בצרפת, קראו לה פרנסואז דולטו. הייתה אישה חכמה מאוד. לפני מותה, אז היא דיברה עם האחיינית שלה. ואז קצת ברגעים לפני מותה היא התחילה לבכות. אז שאלה אותה האחייניתה, למה את בוכה? הרי את יודעת שזה טוב. היא אמרה, אל תשימי לב. מי שבוכה כאן זה הגוף שלי, זה לא אני. כן, כלומר, הגוף מתנגד. אגב, הגמרא אומרת שהצדיקים כשהם מתים, זה לא קשה להם. זה כמו שערה שיוצאת מן החלב. כן? מה שאין כן, את הרשעים זה כמו קוצים שמוצאים, הצמר שמוצאים מן הקוצים. זה כואב. אז השאלה היא, האם באמת יש מקום לתפיסה הזאת? החידוש הוא, אל תשלח ידך אל הנער, ובחרת בחיים. הקיום קודם למהות. נו. הביטוי הקיום קודם למהות איננו ביטוי ערכי. אלה שהשתמשו בביטוי הזה התכוונו להסביר שהקיום הוא המקור של המהות. כן, אבל אני, אז אם עושים חשבון במסגרת של מיליארדי שנים, מה הוא חשוב? אין שום חשיבות. נכון? אלא מול מי שברא אני, יש לזה חשיבות. החידוש, אם כן, של הקדוש ברוך הוא, זה שצריך לחיות. זה חידוש. כן? לאברהם זה הניסיון, בגלל שאצל אברהם התפיסה של האלוהות היא שונה לגמרי. אברהם מכיר את הקדוש ברוך הוא בתור הבורא. הבורא זה מי שנותן, אז למה הוא לוקח? בדיוק הפוך. כן? אצל יצחק, שהוא מכיר את הקדוש ברוך הוא בתור מי שיש לי חובות כלפיו, אז באמת זה לא קשה. לאברהם זה קשה. מה? נכון. הוא לא יכול היה לדעת. עד שלא אומרים לו, הוא לא יכול לדעת. למה זה יצרה? כי זה לא רצון השם. זה נכון, את צודקת, זה יצרה רע נגד רצון השם. אחרי שנודע שכך רצון השם. אבל מפה היה לו ליצחק לדעת שכך רצון השם? איך הוא ידע? אדרבה, נאמר לו שרצון השם ועלי הוא שם לעולה, לא? אז אדרבה, הוא לא אמור לדעת שהדבר הזה הוא רע. לא, חוכמה ורצון זה בדיוק הפוך. על פי החוכמה, יצחק צריך להישחט. על פי הרצון, הוא צריך לחיות. עכשיו אני רוצה להסביר פה, שזה בעצם מסביר את מה שהתחלנו בשבוע שעבר להסביר. זה ההבדל בין המשנה הראשונה של התלמוד, לבין המשנה האחרונה. שהמשנה הראשונה מתחילה בשאלה על הלגיטימיות של האני. האם ניתן לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא, מתוך מצב של היעדר, שואלת המשנה הראשונה. נכון? נכון. המשנה הראשונה שואלת, האם ניתן לייחד שמו של הקדוש ברוך הוא מתוך מצב של היעדר? היעדר, ריקוד, כן? ערבית. ממתי קוראים את שמה, כלומר, האם ניתן לייחד שמו של הקדוש ברוך הוא? בערבין, במצב של היעדר, של ריקוד, של אפסיות. של אפסיות מה? אפסיות האני. האני שלי עוד לא זכאי. איך מתחיל סיפור מציאות האדם בתורה? והאדם עין. זה ראשית האדם. האדם מתחיל בעין. מה? זה העין הראשון בתורה. נכון? איך אומרים? אין מוקדם ואין מאוחר בתורה. כלומר, המקום הראשון, העין המוקדם, המקום הראשון שבו מוזכר עין, והמקום האחרון שבו מוזכר עין, זה כל התורה כולה. אז המקום הראשון, עשיתי לכם ג'סט, אמרתי לכם איפה זה כתוב. והאדם, עין. מה העין האחרון? העין המאוחר? באיזה פרשה זה אמור להיות, קודם כל? מקום האחרון בתורה שבו כתוב עין. בנסתם בפרשה האחרונה, לא? סביר. בפרשה האחרונה בתורה. מה הפרשה האחרונה בתורה? יפה. נו, איפה כתוב עין בבזות הברכה? אני פשוט אתן הרבה רמזים, כן? אין כאל ישורון, רוכב שמיים בעזרך, ובגאוותו שחקים. נכון? כמה פעמים אומרים את זה? 84 פעמים בערך, נכון? משהו כזה. כן? בשמחת תורה. מעלים את הילדים, ולאשר אמר. ואגב, אני רוצה להגיד לכם שכל שנה אני מתפעל מזה שאנשים עולים לאול אשר אמר ומתעקשים לקרוא בעצמם ועושים, סך הכל זה שלושה פסוקים, 9 טעויות בממוצע. זה פשוט לא יאומן. איך אפשר בשלושה פסוקים לעשות 9 טעויות? כן. אבל זה קורה כל שנה. אז מה כתוב שמה? אין כאל ישורון. זאת אומרת שמתחילים והאדם עין, מגיעים לאין כאל ישורון. מה אומרים חז"ל? מה זה אין כאל ישורון? אין כאל. ומי כאל? ישורון. זאת אומרת, כאשר האדם מכיר שהוא עין, אז העין שלו הופך להיות אני. ולכן המשנה האחרונה של הש"ס אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק, 310 עולמות, שנאמר, להנחיל אוהביי, יש. יש, זה 310. כלומר, יוצא לפי זה שהאדם קודנה בסופו של דבר את הישות שלו. את הזכות שלו להיות יש. ניתן לומר כך, יש הרבה שיטות בעולם, הרבה דעות יש בעולם. אף אחד לא יודע אם מה שהוא אומר, אם מה שהוא חושב, זה אשליה או שזה היש. אז המתנה שמקבלים הצדיקים לעתיד לבוא, שמתברר שמה שהם אומרים זה היש, זה לא העין. בואו, אז כל זה כתוב אם כן במילים הקצרות של הלל, אנחנו פשוט לא חכמים כמו. הוא היה אומר את הכל בכמה מילים. אנחנו צריכים שעה שלמה כדי להביא את מה שהוא אומר. הוא היה אומר, אם אין אני לי מילים. או שאני לעצמי, מה אני? כן. מה זה מעמד הר סיני? יפה. אז מה? אז יש קשר בין השכל לרצון. הלאה. ואם לא עכשיו, מה? אז יש קשר בין השכל לרצון. מה קרה? לא נורא. ואם לא עכשיו, אי מתי? כן, מה? כלומר, במקום להכיר את עצמי בתור מי שאוהב פרפרים, אני הופך להיות מישהו שגר בבית פלוני. כלומר, אני מוגדר באופן מגביל, במקום להיות מוכר בתור בלתי מוגבל. מובן? פועינו. המשך המשנה. ואם לא עכשיו, אימתי? פה אנחנו קפצנו מינה אני אל הזמן. ואם לא עכשיו, אימתי? יש פה איזו התייחסות עמוקה מאוד לשאלה, למה הזמן קיים? כן, בפילוסופיה יש הרבה מאוד שאלות, מה זה הזמן? יש ויכוחים בין פילוסופים, וויכוחים בין אנשי מדע, ויש גם מתמטיקאים, כל מיני הגדרות של הזמן. יש גם משוררים שמדברים על הזמן, וכו' וכו'. כלומר, הספרות על הזמן, אפשר לכתוב על זה מדפים שלמים של ספרים, להגדיר את הזמן. אבל מעט מאוד מתייחסים לשאלה, בשביל מה הזמן? כלומר, מה היא ההצדקה לקיום של הזמן? מה המטרה? מה התפקיד שהוא ממלא? אם אנחנו נתייחס לשאלה הזאת ברצינות, זה אומר שניתן לראות את הזמן כדבר זמני. כלומר, אם נאמר שיש הכרח שהזמן יקיים, השאלה איזה סוג הכרח זה? אפשר להבין את הזמן כדבר שהוא הכרחי מבחינה מוסרית. מהו הזמן? יש הגדרה מאוד יפה במסילת ישרים. הזמן זה מידת הרחמים. מידת הרחמים. זה הזמן. תסבר. מה זה הרחמים באופן כללי? הרחמים, מסביר רמח"ל, זה ריכוך של מידת הדין. כן, מידת הדין אומרת, אתה חייב. הרחמים אומרים, תן לי זמן. אני עוד אזכה. נכון, אני עכשיו לא צדיק, אינני זכאי, הקיום שלי בעצם לא מצא את הצדקתו. אבל תן לי זמן, אני אצדיק את עצמי. כן? נכון, לכן אומר הרמח"ל, הרחמים לא סותרים את הדין. הרחמים זה אומר שיש דחייה לדין, אבל בסופו של דבר הכל במסגרת הדין, ומידת הדין תעשה בבוא הזמן. לא, כי הדין היה דורש, הדין המוחלט דורש שאני מיד, כלומר ללא זמן, אצדיק את קיומי מול מי שברא אני. וזה בלתי אפשרי. כלומר, לפי הדין המוחלט, העולם לא יכול להיות בכלל. זה מה שכתוב בראשית רבה, שאברהם אמר לקדוש ברוך הוא, בוויכוח שלו על סדום ועמורה, אמר לו, אם עולם אתה רוצה, אין דין. ואם דין אתה רוצה, אין עולם. כלומר, תחליט, או זה או זה. כן, בסוף הקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע, אפשר גם זה וגם זה, כי אני משתף את מידת הרחמים. וזה בעצם מה שכתוב גם בבראשית רבה בהתחלה. ראה שאין העולם מתקיים בדין. שיתף את הרחמים. רחמים זה רבים של? רחם. מה זה הרחם? זה מה שנותן זמן. זה המקום שבו אני בסטנדביי. אני עוד לא יכול להתמודד עם החוץ. אז תן לי להישאר בתוך הרחם. עד שיקנה את הכוחות להתמודד עם החוץ. אז הזמן זה מידת הרחמים. אבל יוצא לפי זה שהזמן קיים כל הזמן שצריך. יש קצבה לפי זה. לכן אין זמן אחרי הזמן. לכן אומר הלל, ואם לא עכשיו, ומתי? כלומר, אף על פי ש... כלומר, אני צריך לקנות את העני שלי, את הזכות של הקיום שלי. איך אני צריך לקנות? אני צריך לקנות אותו עכשיו. יש ביטוי כזה, יש משפט בתורה. ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. הרב ציודה תמיד כשהיום מסביר את הפסוק הזה, היה אומר ככה. ואתם, כי מישהו שומע על דבקות, אתם הדבקים בשם אלוהיכם, אומר, אוף, בטח לא דיברו איתי. אומר לו, הכתוב, לא, לא, דיברנו איתך, ואתם. איתי דיברו. בטח לא ביקשו ממני משהו גדול. לא, לא, מבקשים ממך הדבקים. דבקות? טוב, בטח מבקשים דבקות ברבה, דבקות במטרה. לא, לא, ואתם הדבקים בשם אלוהיכם. בשם? טוב, זה בטח אחרי המוות. לא, לא, חיים. חיים? בחיים לאיזו? אז רק יחידי סגולה. לא, כולכם. טוב, אז בטח כשאני אהיה זקן, אני כבר אבוא היום. זה בעצם מה שאומר כאן הלל. ואם לא עכשיו, מתי? כי תמיד, כל זמן אחר שלא יהיה, תמיד הוא יהיה סוג של עכשיו. כלומר, מה שעתיד להיות, בבוא הזמן, הוא יהיה עכשיו. זה הרחמים. זה התביעת. כן. הזמן נותן לי אפשרות לזכות עכשיו. כלומר, עכשיו שיש לי זמן, אני יכול גם לזכות עכשיו. נכון. בסדר? אז זה מה שאומר כאן. עכשיו אנחנו מתחילים להבין. הוא היה אומר, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו, מתי? כלומר, בעצם כל תוכנית החיים של האדם כתובה פה. כן. מה? נכון. אז אם לא, אני לא דבק בשם, אני קלה. כן, זה, מה כתוב שם בפסוק לפני כן? כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור, ישמידו השם אלוהיך מקרבך. ואתם, הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. נכון? זה הפסוק. כן. טוב, יש לנו זמן, אם כן, להתחיל את משנה תדבב. מה לא הבנת? לא. עכשיו זה כל הזמן. האמת היא, המילה עכשיו פירושה כל הזמן. כל הזמן כולו הוא רגע אחד ביחס לאינסוף. כן? כי אלף שנים בעיניך, כי יום יתמול כי יעבור. אז כל הזמן כולו נחשב לעכשיו אחד גדול. לא, לא, זה מה שעובר מעכשיו. כי הרי המילה עכשיו לא קיימת בתנך. שמת לב. בתנך לא תמצאי את המילה עכשיו. לא, זה אומר שצריך לחפש לה מילה, למילה הזאת צריך למצוא מילה מקבילה בתנך. מה זה המילה עכשיו בתנך? הווה. כן? כמה זמן זה ההווה? זה כל הזמן כולו. ברור? נכון. נכון, יפה. לכן זה עכשיו. כלומר, עכשיו, כשאומרים עכשיו בעברית מודרנית, מתכוונים...
עכשיו.
כן? כשהילל אומר עכשיו, הוא מקבל מתחילת הזמן ועד סוף הזמן. מידת הדין זה שלא יהיה זמן. מידת הדין המוחלטת זה שאין זמן. לא, לא. נכון, כלומר שלא יהיה זמן. עצם מציאות הזמן זה רחמים. כלומר, מה שבעצם מתברר פה מהדברים האלה וגם דברי רמח"ל, שהזמן זה לא דבר הכרחי. זה דבר הנדרש מבחינה מוסרית בינתיים, כדי שנוכל לזכות בקיום שלנו. כלומר, אחרי הזמן, אחרי הזמן כבר לא יזכה. כלומר, אדם סל... לא, כן, אחרי המוות. אחרי המוות כבר אין זמן. אז צריך לזכות פה. כן, ועכשיו זה די עידנה. כן. נכון. לא, לא, זה כבר אחרי השיתוף. נכון, אבל זה... לא, 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 לא. בפרק ב' זה חוזר אחורה. ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. בתחילה עלה במחשבתו לברות העולם מידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, אז כבר שיתף מההתחלה את מידת הרחמים. כן. לכן פרק ב' חוזר על פרק א'. בדיוק. כן. כן, בבקשה. מה זה דבקים? חז"ל שואלים, מה זה דבקים? איך אפשר להידבק בשכינה? כתוב, ובו תדבק, נכון? אז חז"ל שואלים, איך אפשר להידבק? אז חז"ל נתנו שלוש תשובות. האחת, הידבק במידותיו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. כלומר, יש הידמות אליו בהתנהגות שלו. הרי אני מכיר את הקדוש ברוך הוא בתור מי שבורא. אז אף אני בורא. הוא נותן, גם אני נותן. דעה שנייה, הידבק בתלמידי חכמים. כלומר, תלמידי חכמים, בעיה שלהם, איך הם דבקים. אתה תידבק בתלמידי חכמים, אתה גם כן דבק. שכתוב, כי השם אלוהיך אש אוכלה. איך אפשר להידבק באש? אבל תלמידי חכמים הם עצמם אש. אז הם יכולים להידבק באש, תידבק בתלמידי חכמים, אתה תזכה. דעה שלישית, הכוונה אש, האש של הלימוד, אין של החוכמה. דעה שלישית, מובא בויקרא רבה, תעבוד בקרן קיימת. כתוב, כי תבואו אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל, אומרים חז"ל, כדי לקיים ובו תדבק. שכשם שהקדוש ברוך הוא נטע עצים, שנאמר, ויטע השם אלוהים גן בעדן בקדם, אף אתה נוטע, וזה אתה מדמה לו. מה פירוש הדבר? שנטיית העצים זה הידמות לו, כי נטיית העץ זה המשכת החיים לדור הבא. אז אני, מה? ליצור אותם. יוצא לפי זה שאם אני עובד בקרן קיימת לנטוע עצים, אני בזה מקיים ובו תדבק, עיין ערך, סלח שבתי. אז השאלה בזה מובן מושלם. זה מושלם דווקא במובן של משתלם. כלומר, מהו רחום אף אתה רחום? יש גבול ללהיות רחום? יש גבול לנתינה? אין גבול. אז המושלם פה זה מושלם של משתלם, שנותן כל הזמן. אפשר לנטוע הרבה עצים. האמת היא, מספיק שאני נוטע עץ אחד, אני כבר נוטע הרבה עצים, כי אני נוטע גם את העצים שינטעו מכוח העץ הזה. אז זה לא בסדר. טוב, עד כאן להיום.